שבת דף קלט, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, תניא רבי יוסי בן אלישע אומר, אם ראית דור שצרות רבות חלילה באות עליו, אתה יודע מה הפתרון? מאיפה המקור ושורש של כל הצרות? צא ובדוק בדייני ישראל. האם מערכת המשפט שופטת על פי תורה, שופטת ביושר, לא לוקחת שוחד? תבדוק שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל. האם הם דנים על פי תורה או על פי כל מיני ערכאות? שנאמר, שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל. מתעבים משפט. אתם דייני ישראל, אתם מתעבים את משפט השם, משפט התורה. ואת כל הישרה יעקשו. מעקמים את כל הדרך הישרה. בונה ציון בדמים. כל אחד בונה את הבית שלו. מאיפה יש לך כסף לקנות בית? על ידי שהם שופכים דם של אנשים, ואז יש להם עושר לבנות בית. ואיך הם בונים את בתי ירושלים? בעוולה, בכסף של עושק, של הונאה. ראשיה, בשוחד ישפוטו. מקבלים שוחד, בגלוי או בסתר. וכהניה, במחיר יורו, לפי המחיר שמקבלים, הם מורים את ההוראה. מורה הוראה, אם יש איזה עשיר גדול, יורה לו הוראה לטובת מה, לפי הכסף שהוא יקבל. ונביאיה, בכסף יקסומו, הם קוסמים ומבשרים, את שלום מי שנותן להם את הכסף, כמה לפי כמה כסף שנותן, אומרים להם נבואה שקר. ועל השם ישענו וגומר. אחרי כל הרשעות הזאת, הם עוד מעיזים להישען על השם. יש השראת השכינה בבית המקדש. הקדוש ברוך הוא לא יחריב כל כך מהר את בית המקדש. יהיה בסדר. ראשי הדור רשעים הן. הם לא הרבנים שומרי תורה ומצוות, הם פורקי עול. לשתלו ביטחונה במי שאמר והיה העולם, שהוא לא יעניש אותם, כי הם סומכים על כל מיני דברים. לפיכך מביא הקדוש ברוך הוא עליהם שלוש פורענויות כנגד שלוש עבירות שבידם. איזה שלוש עבירות? בשוחד ישפוטו, זה לגבי מערכת המשפט. במחיר יורו, זה כנגד מערכת ההוראה. הוראת הלכות, הוראת חוקים. והדבר השלישי הוא נביאיה בקסם יקסום הוא כנגד מערכת הנבואה. וכנגד זה אומר הקדוש ברוך הוא נותן שלוש פורענויות שנאמר לכם בגללכם. דבר ראשון, ציון שדה תחרש כמו שאכן היה. וירושלים איין תהיה גלי אבנים, מפולת של אבנים, הנה. כל המקומות החפירות הארכיאולוגיות, מפולות של אבנים היו שם מאז החורבן. כל מהחורבן יהיו מפולות של אבנים. והר הבית לבמות יער, כמו במות שנמצאים ביער שאף אחד לא עולה עליהן. אין מה לעשות ביער. ומי כן? שואלים, חיות, הם מהלכים שם. אם כן, רואים כנגד שלוש עבירות, שלוש פורענויות. עכשיו אנחנו מחכים שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש, ייתן לנו את הנבואה, שישרה את שכינתו כבר בתוכנו. ואין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל, עד שיחלו שופטים ושוטרים רעים מישראל. שחזרו חזרה למשפט היהודי, וגם אלה ששופטים במשפט היהודי שישפטו ביושר. ויהיו שוטרים שיהיו הגונים, שלא יענו אחד שלא מגיע לו, שיעשו, יחפו את החוקים כמו שצריך, בצורה נכונה וישרה. שנאמר, והשיבה ידי עלייך, אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן מכה אחת, הוא חלילה נותן מכה נוספת, הוא משיב את ידו, וצרוף כבור סיגייך, בור זה מלשון בורית, בורית זה סוג של חומר ניקוי לבגדים. אז אני אצרוף כמו בורית, את הסיגים, את הלכלוך ממך. והסירה כל בדילייך, זה כל מיני מתכות לא כל כך טובות, שמעורבבים עם הזהב או עם הכסף, אסיר הכל בדילייך, אני אחלה את הפושעים והמורדים, ירצון שחזרו בתשובה. והשיבה שופטייך כבראשונה, כשהשופטים יחזרו לשפוט בדרך הישרה, בדרך האלוקית, ויועצייך גם כבתחילה, אתה יודע מה יהיה בהמשך? אומר הפסוק אחר כך, זה כבר לא כתוב בגמרא, אבל מי שיסתכל בדברי הנביא, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק. הקדוש ברוך הוא יחזיר את שכינתו עלינו בעזרת השם בקרוב. אמר אולה, אנחנו רוצים כבר שירושלים תיפדה, שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו, שיפסיק לכעוס עלינו, שיקרב אותנו, יחבק אותנו מחדש. אין ירושלים נפדה אלא בצדקה, לפתוח את היד, לתת צדקה. שנאמר, איך ציון תיפדה? ציון במשפט, במשפט יושר, על זה כבר דיברנו, תיפדה, ושווה, יהיה שיבת ציון כמו שצריך, יהיה בצדקה על ידי שיפתחו את היד לצדקה. אמר רב פאפה, איבט ליהירי, אם עם ישראל יהיו בענווה ויבטלו מאיתנו אנשים שמתייהרים ומתגאים, רש"י מביא דוגמה, שמתלבשים בבלורית ובמלבוש הגויים, מה אתה צריך להידמות כמו כל כל הראשים של מדינות אחרות? אנחנו יהודים, אלה שמנסים להידמות אל הגויים ומתייהרים, אם כשהם יתבטלו, אז בטלי אמגושי, יתבטלו כל אלה שמסניעים את ישראל בכל העולם כולו. מדברים דיבת עם ישראל רעה, מוצאים דיבתנו רעה בעולם, כל מיני אנטישמים ואלה נגד עם ישראל. ברגע שאנחנו נפסיק להידמות לגויים ונפסיק לגדל בלורית ונתלבש מלבושי גויים וננסה להידמות כמוהם, אז יתבטלו מאיתנו כל אותם אלה שמדברים דופי בעם ישראל. איבט לי דייני, אם אותם שופטים רשעים יבטלו מעם ישראל, אלא ידונו בצדק אמיתי. בת לי גזירפתי, יתבטלו אותם שוטרים גויים שנוגסים בנו, שמכים אותנו, כל המאורעות האנטישמיים בארץ ובחוץ לארץ. אי בת לי יהירי, בת לי אמגושי. מה ההוכחה מהפסוק שכשהיהירים והגאוותנים יתבטלו, אז יפסיקו אלה המסיתים נגדנו בעולם להסית ולהוציא את כל אומות העולם ולהרחיק אותם מאת הקדוש ברוך הוא על ידי זה שמסיתים אותם נגד עם ישראל? מה הראיה? דכתיב, ואצרוף כבור, בור זה מלשון בורית, אני אנקה כבורית סיגייך, מלשון יסגה מאוד, הפסוק באיוב, מלשון גאווה, את כל הגאוותנים. על ידי זה ההמשך של הפסוק, ואסירה כל בדילייך, אני אסיר את כל אלה המסיתים נגד עם ישראל בין אומות העולם, שמרחיקים את אומות העולם מאת הקדוש ברוך הוא. איבט לי דייני, בת לי גזירפתי, מה הראיה שברגע שהשופטים הרשעים, ששופטים את עם ישראל שלא ביושר יתבטלו, אז יבטלו מאיתנו כל אלה שמקים אותנו מאומות העולם? דכתיב, איסיר השם משפטייך, שהקדוש ברוך הוא יסיר את השופטים ששופטים שלא בצדק, אז פינה אויבייך, כל האויבים שלנו מכל העולם, יתפנו, יניחו לנו. אמר רבי מלאי, יש כאן כמה אמרות שלו, אמר את זה משום רבי אלעזר ורבי שמעון. מהי דכתיב? הפסוק אומר, שבר השם את המטה, המקל של הרשעים, את השבט, שזה גם סוג של לשון של מקל, של המושלים. שבר השם מטה רשעים, המטה המקל של הרשעים, אלו הדיינים שנעשו מקל לחזניהם, לשמשיהם. מה זאת אומרת, הם המקל של שמשיהם? אז רש"י מפרש שהם נותנים יד ונותנים כוח לאנשי החצר, למשמשים שלהם. ואז ברגע שיש להם כוח, הם לא ממש מקיימים כל מה שהדיינים אומרים להם. ברגע שהדיינים נותנים כוח לשמשים של הדיינים, אז השמשים של הדיינים, ברגע שאומרים להם, לך תקרא בקשה לדין תורה לעשיר פלוני. אומר השמש, לא, אם אתה לא תיתן לי מספיק כסף, אני לא אהיה מוכן לקרוא לו לדין תורה. שבט מושלים, זה מקל אגרוף של מושלים. זה מרמז שאתם דרך חכמים הופכים להיות כמו המקל של אותם דיינים. איך? כי אלו תמידי חכמים שממשפחות הדיינים. יש פה דיינים רשעים שלא ראויים להיות שופטים. ואיך הם בכל זאת מצליחים להמשיך להסתרר? כי עם ישראל סומכים על תמידי חכמים. וברגע שתמידי חכמים אומרים בסדר, הם ראויים, אפשר להעמיד אותם, וגם כשהם עושים טעויות ושגיאות ועוול, התמידי חכמים מסבירים, לא, זה בסדר, מחפים עליהם, למדים עליהם סניגוריה, אומר הקדוש ברוך הוא שובר את אותם שבט מושלים. מר זוטרא אמר, אלו תמידי חכמים שמלמדים הלכות ציבור לדייני בור. הדיינים מעמי הארצות שלא בקיאים בדיני תורה, הם מבטיחים לתלמידי חכמים, תעמידו אותנו לדיינים, למרות שאנחנו לא יודעים את ההלכות, ואנחנו נתייעץ איתכם כל פעם לפני שנפסוק את הפסק הדין. אבל בסוף מה קורה? כשמגיע המשפט, הדיין בטוח, הנה, אתמול שאלתי, והוא אמר לי כך וככה, זה דומה, נפסוק גם פה ככה. הוא לא חושב להתייעץ גם על המקרה הזה, לא תמיד מה שנראה, מה שאתמול שאלת, זה בדיוק דומה למקרה שהיום יש לך. והם סומכים על עצמם לפסוק שלא כדין, לכן זה לא בסדר שהתלמידי חכמים מסכימים להעמיד דיינים שהם בעצמם לא מספיק בקיאים בכל דיני התורה. אמר רבי אליעזר בן מלאי, משום ריש לקיש, מהי דכתיב? כי כפיכם נגואלו בדם ואצבעותיכם נגואלו באבון, שפתותיכם דיברו שקר, לשונכם עוולה תהגה. מה זה? אז הוא מסביר, כי כפיכם נגואלו בדם, אלו הדיינים שמקבלים דמים, הכוונה שוחד, כסף, ומתאים את הדין, לוקחים שוחד, וברגע שלוקחים שוחד, הם נתאים את הדין, ודמים זה מלשון כסף, וחוץ מזה, כשהם לוקחים על סמך השוחד, הם מחייבים את הזכאי, ואז לוקחים ממנו את כספו, וכאילו נוטל את נשמתו, מי שלוקח כסף מהשני שלא בדין, כאילו לוקח את נפשו. ומה זה אצבעותיכם באבון? אלו סופרי הדיינים שמשקרים בשטרות שהם כותבים לגבי הפסק דין. זה אצבעותיכם שכותבים באצבעות את השטרות. שפתותיכם דיברו שקר, מי אלה? אלו עורכי הדיינים שלוקחים תשלום מבעל הדין. אומרים לו, אם אתה תטען את הטענה האמיתית, אז יחייבו אותך, תשקר. ואז יזכו אותך, מלמדים אותו איך לשקר. אז זה שפתותיכם דיברו שקר, לשונכם עוולה תהגה, אלו בעלי הדינים. זה המקרה הגרוע שהבעלי דין עצמם משקרים לדיין ולא אומרים לו את האמת, ואז מגיע הטיית דין. ואמר רבי מילאי, אמר בשם רבי יצחק מגדלה, מיום שפירש יוסף מאחיו, זה שמכרו אותו לעבד, ואז הוא יתגלגל למצרים ונהיה משנה למלך מצרים אחר כך, כל אותה תקופה, מאז שהוא פירש מאחיו, לא טעם טעם יין. דכתיב על יוסף, ולקודקוד נזיר, הוא היה נזיר, מלשון נזירות, שהוא לא שותה יין. נזיר, אחד מהדברים שהוא לא שותה יין. בגלל מה זה קרה? בגלל אחיו, מיום שהוא פרש מאחיו, הוא לא שותה יין. רבי יוסי ברבי חנינה אמר, אף הן, גם האחים שלו, השבטים, לא טעמו טעם יין מאז שיוסף פרש מהם. שדכתיב, וישתו וישקרו עמו. הוא ידע שהאחים שלו הגיעו, אז הוא כבר יכל לשתות יין. איך הם שתו יין? הם הרי עדיין לא ידעו שזה יוסף. אז המהרש"א מסביר שזה מכיוון שהמלכות הציע להם יין, משום כבוד המלכות הם לא יכלו לסרב לשתות. אבל מזה שכתוב אמו, וישתו וישקרו אמו מכלל, דעד העידנה, לא, עד עכשיו הם לא ישתקרו. ואידך, רבי יצחק מגדלה, מה הוא יענה על זה? הוא הרי אומר שרק הוא לא טעם יין. יוסף, הוא לא אומר שהשבטים גם לא טעמו יין, אז הוא אומר, שחרו תודו לאבא. באמת, הם לא השתקרו עד עכשיו, האחים, אבל שתייה מאהבה, הם כן טעמו טעם יין. לעומת זאת, יוסף לא טעם אפילו לא טעם יין מאז שהוא פירש מאחיו. עוד מאמר של רבי מילאי, ואמר רבי מילאי, בשכר, הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו, שם כשהוא היה עם יתרו במדיין, ונגלה אליו בסנה, אומר לו, לך תנהיג את עם ישראל. משה רבנו אומר, יש לי אח מבוגר ממני, היום הוא המנהיג, כשעם ישראל פה במצרים. אם אני אבוא, זה לא מתאים כל כך. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תדאג, אח שלך אהרון הכהן, המידות שלו זהב, זהב מלוטש, ורעך ושמח בליבו, אני אומר לך, לא רק שהוא לא יקנה בך, הוא ישמח בזה שאתה נהיה את המנהיג של עם ישראל. זו דרגה גבוהה ביותר. מה זכה בשכר זה? שבאמת אהרון הכהן שמח בליבו על הגדלות של משה, זכה לחושן משפט על ליבו. אחד מהשמונה בגדים שכנגד הלב, זכה אהרון הכהן בזכות זה שהוא שמח בהצלחה של משה רבנו. אהרון הכהן היה יכול לחשוב שלקחו ממנו את הגדולה, ואם הוא היה חושב ככה והיה מקנה, מה היה יוצא? גם לא היה לו גדולה וגם לא היה מקבל כלום בעד זה. בזכות זה שהוא שמח בליבו, הקדוש ברוך הוא לא כיפח את השכר שלו והוא זכה להיות הכהן הגדול. מספרת הגמרא, שלחו לי בני בשקר, היו תושבים בעיר בשקר, שלא היו כל כך בקיאים בדברי תורה, שאלו שלוש שאלות ללוי. שאלה ראשונה, קילה, מהו? האם מותר בשבת לקחת, יש לו, בזוויות של המיטה יש לו ארבע מוטות, הוא רוצה לפרוס עליהם בשבת סדין, שיהיה לו מין אוהל כזה בתוך המיטה. לא ייכנסו יתושים וכדומה בתוך המיטה. האם מותר לפרוס את זה בשבת או לא? שאלה אחת. שאלה שנייה, קשוטה בקרמה. יש מין כזה זרעים כאלה, מין ירק כזה, שהוא גדל בתוך הכרם. אומרים שעושים מזה בירה וכדומה, זה סוג של ירק כזה, שגדל בכרם. מהו? האם יש לו באמת דין של ירק, או שיש לו דין של אילן? באמת בין הקשות יש כאלה שהם אפילו נשארים משנה לשנה, הם לא צומחים כל שנה מחדש, יש כאלה מביניהם שהם באמת נמצאים משנה לשנה, אז אולי יש להם דין של אילן. אם זה נחשב ירק, אז יש איסור כלאיים שהם יהיו ביחד עם קרם, אבל אם יש לזה דין של אילן, אין כאן איסור של כלאיים אם הם יהיו בקרם. שאלה שלישית, מת, ביום טוב מהו? האם מותר להתעסק בקבורתו או לא? אלה הם השלוש השאלות. אז השליח הלך למסור את שלושת השאלות האלה ללוי. עד האזיל, עד שהוא הספיק להגיע, נח נפשי דלוי, לוי כבר נפטר עד אז. אין לי את מי לשאול. אמר שמואל לרב מנשיה, לוי לא נמצא. אז אולי אתה תענה להם. איך הקימה, תשלח לו, אם אתה בקי ואתה מספיק חכם, תענה להם אתה את התשובות במקום לוי. שלח לו, אז הוא ענה להם, לחומרה, כל השלוש השאלות. קילה, חזרנו על כל צידי קילה ולא מצאנו לצד היתר, אסור. שואלת הגמרא, למה אסור? יש דרך שאפשר להתיר, ולשלח לו כדרה מבר יחזקאל, שאם הוא תלה את זה בצד אחד של המיטה, והוא רוצה לפרוס את זה, אז אם הוא שם איזה רצועה, אז מותר יהיה לפרוס את זה בשבת, כי הרצועה זה מראה שזה כבר היה אוהל מלפני שבת. נה, הגמרא, לפי שאינם בני תורה וחוששים שמהם יבואו גם להקל במקרים שאסורים, אז לא רצה להקל להם כדי לא לסבך אותם. כי הכולה היא קצת מורכבת, אולי הם לא ידעו לעשות את זה כמו שצריך, אולי הם גם ייתו לעשות את זה בצורה לא נכונה. שאלה שנייה, גם פסק להם להחמיר. קשוטה בקרמה, ערבובה, זה כלאיים, אסור. שואלת הגמרא, למה? יש דרך להתיר ולשלח לו כדרבי טרפון, דתניא. קישוט, רבי טרפון אומר, אין כלאיים בכרם, וחכמים אומרים, יש כלאיים בכרם, נו, אז למה כרבי טרפון? חכמים חולקים עליו, הם הרוב. אומרת הגמרא, כן, אבל בשחר זה בחוץ לארץ. וקיים אלן, אנחנו יודעים להלכה, כל המיקל בעניין כלאיים בארץ, ששם האיסור כלאיים זה מהתורה, ארץ ישראל, אז בחוץ לארץ, ששם ההלכה, שם דיני כלאיים זה רק מדרבנן, הלכה כמותו בחוץ לארץ. וכאן, מכיוון שיש שתי דעות, אז היה צריך לפסוק כמו הדעה המקלה, כי זה בשחר זה בחוץ לארץ. גם כאן עונה הגמרא, לפי שאינם בני תורה, הוא חשש שמה אם הוא יתיר להם. במקרה הזה הם יבואו להקל גם במקרים אחרים. בעניין הזה, לפני שאנחנו מדברים על התשובה לשאלה השלישית, הגמרא כבר מדברת שוב על העניין של קשוט. מכריז רב, פרסם, קול קורא. היי מן דבאי למזרע קשוטה בקרמה, לזרע. אתה רוצה לזרוע קשוט בתוך כרם, זה מותר. לעומת זאת, רב אמרם חסידה, מנגד אלווי, הוא היה אומר אסור, ואם מישהו יעשה, יקבל מלכות. רב משרשיה, היה דרך שלישית, מה עושים לגבי לזרוע קשוט בכרם. יהיב לי פרוטה לתינוק נוכרי, היה משלם איזשהו שכר לילד שהוא לא יהודי, וזרה לי, נתן לו לזרוע קשוט בכרם, בחוץ לארץ כמובן, שזה מעיקר הדין, המותר, שלא יבואו להקל גם בדברים שאסור, אז הוא אמר, בוא ניתן את זה לתינוק נוכרי. שואלת הגמרא, למה דווקא לתינוק נוכרי? למה לא תיתן את זה לתינוק יהודי או לנוכרי מבוגר? וליתן לי לתינוק ישראל שיזרע. עונה הגמרא, אתה למשרח. הוא יזכור שהרב אמר לו פעם שמותר לזרוע קשות בכרם, אולי יבוא לזרוע גם כשהוא יהיה גדול. שואלת הגמרא, טוב, אתה צודק, אבל למה צריכים דווקא לתת פרוטה לתינוק נוכרי וליתן לי לגדול נוכרי? עונה הגמרא, אתה ליחלופי בישראל. אנשים רואים שאתה שכרת לך פה איזה תאילנדי שיעשה לך עבודה בכרם. הם יחשבו שאתה לקחת את הלנדי כי הוא היה לך זול. הם לא הבינו שלקחת דווקא אחד שהוא לא יהודי, בגלל שלא רצית שיהודי יזרע בקרם את הקשות, כדי שזה לא יהיה כליים. אז אנשים יבואו להגיד, טוב, אני מעדיף עבודה ישראלית, לפרנס את האחים מעם ישראל. הוא לא יבין שזה אסור. אז לכן אמר עדיף, קח תינוק נוכרי, שזה כבר שתי יקרים, אנשים לא יתבלבלו לעשות את זה בצורה אסורה. עכשיו השאלה השלישית, מת, איך מטפלים בו ביום טוב? שלח להו, מת, לא התעסקו בי, לא להתעסק בקבורתו, לא יהודאין ולא ארמין, לא יהודים ולא נוכרים, חמיר. לא ביום טוב ראשון, שזה ודאי יום טוב, ולא ביום טוב שני, שנוהגים בחוץ לארץ, שזה ספק אולי, יום טוב זה היום השני, הם לא יודעים אם יקבע ראש חודש, אחרי 29 ימים בחודש הקודם, או אחרי 30 יום בחודש הקודם, אז הם לא יודעים בדיוק מתי התחיל החודש, אז הם עושים יומיים חג. אז החמיר להם, שואלת הגמרא, למה החמיר להם? היני, ואמר רבי יהודה בר שילת, אמר בשם רבי אסי, עובדה אבא, בבית כנסת דמעון, בית הכנסת שבעיר מעון. אחד שלא נזכה לחיים ארוכים, מת ביום טוב הסמוך לשבת. ולא ידענה, הוא אומר, הוא לא בטוח, האם יום טוב היה אם מלפניה, לפני שבת, ביום שישי, אם לאחריה, או שזה היה ביום ראשון החג הזה. בכל מקרה, באו לשאול את רבי יוחנן, ואתו לקמד רבי יוחנן, ואמר לו, התעסקו בים המין. מותר ביום טוב לטפל בקבורתו על ידי נוכרי. הוראה דומה לזה. ואמר רבה, מת שמת בשבת, ככה מפרש רשי, וביום ראשון יש חג. אז בשבת אמנם לא מטפלים בקבורתו, אבל ביום טוב ראשון, זאת אומרת, ביום ראשון, שחל יום טוב, התעסקו בו עם המין, מותר על ידי נוכרי לטפל בקבורתו. ביום טוב שני, אז במסכת ביצה דף וו יש שתי דעות, מתי מת, כשהספק הוא איך מתעסקים בקבורתו ביום טוב שני של גלויות. דעה אחת אומרת שמדובר שהוא מת לפני יום טוב. ודעה שנייה אומרת, אם מדובר פה שהוא מת לפני יום טוב שני, כן? ודעה השנייה אומרת שמדובר אפילו שהוא מת ביום טוב שני עצמו, התעסקו בו אפילו ישראל, ואפילו ביום טוב שני של ראש השנה, ששני הימים טובים של ראש שנה, יש ביניהם קשר וחומרה יותר מאשר סתם יום טוב שני של גלויות, כמו שאנחנו רואים שגם בארץ ישראל, ראש השנה עושים שני ימים חג. בכל אופן מותר שהתעסקו בו ביום טוב שני, ישראל, שאין כן בביצה, ביצה שנולדה ביום טוב, משנה ראשונה במסכת ביצה, אז אם נולדה ביום טוב ראשון, מותר לאכול אותה ביום טוב שני. אבל בראש השנה, אפילו אם נולדה ביום טוב ראשון, הביצה, לא אוכלים אותה גם לא ביום טוב שני של ראש השנה. ומובא שם גם הסבר למה. אבל בכל אופן, ביום ראשון, יום טוב ראשון מותר לקבור מת על ידי נוכרי, יום טוב שני מותר לקבור מת על ידי ישראל אפילו. אז למה רב מנשיה לא הורה לבני בשחר שיש כן אפשרות לקבור ביום טוב? עונה הגמרא, הסיבה שהוא לא ענה להם את זה, לפי שאינם בני תורה, והוא חשש הם יבואו להקל גם במקרים שעשו. אמר רבי אבין ברב הונה, אמר בשם רב חמה בר גוריה. אדם רוצה לצאת לרחוב, מותר לו לקחת יריעות שפורסים על המיטה בתור אוהל, זה קילה, מתעטף אדם בקילה, למרות שיש שם רצועות מכל הכיוונים שמחברים אותם לכל היתדות של המיטה, ובקסקסיה, ויוצא לרשות הרבים בשבת ואינו חושש. עכשיו, היריעה עצמה היא כמו בגד בשבילו, בסדר, זה מותר. אבל מה עם הרצועות? למה זה לא נחשב שהוא מטלטל ברשות הרבים דברים שהם בהם צורך? זה נחשב מסע. שואלת הגמרא, למה מותר? מה ישנה מדי רבונה? דאמר רבונה, אמר בשם רב, היוצא בתלית שיש שם ארבע כנפות, רק זה פסול. הציציות פסולות, שאינה מצויצת כהלכתה. אם הוא יוצא בשבת חייב חטאת על זה שהוא הוציא את הציציות האלה. הבגד אמנם זה דרך מלבוש, אבל הציציות זה נחשב מסוי. אז למה אותם רצועות שיש ביריעה של הקילה לא נחשב מסוי? עונה הגמרא, ציצית לגבי טלית חשיבי ולא בטלי. הציציות שבארבע כנפות יש להם חשיבות, מקיימים בהם את המצווה של ציצית, אז הם לא בטלים, ואם הם פסולים אז זה סתם מסוי. אבל לעומת זאת, הנה הרצועות של הבד של הקילה לא חשיבי, אין להם חשיבות בפני עצמם, ובטלי הם בטלים לקילה ולא חייבים עליהם משום מסוי. אמר רבא בר אבונה, במשנה חכמים אוסרים אדם שבא לעשות קידוש ביום טוב, והנה הוא רואה שאין לו יין, רק בחבית. אבל היין שם מעורבב עם שמרים, הוא רוצה לסנן את זה, אבל המשמרת שלו לא מוכנה מבעוד יום. הוא לא הכין את המסננת, משמרת מלשון שמרים, המסננת שמסננת שמרים, הוא לא הכין אותה, הוא לא פרס אותה על גבי החבית, כדי שהוא יוכל לשפוך יין עם שמרים, והמשמרת תסנן אותם. אז אם כבר יש משמרת, ביום טוב מותר לסנן את היין בתוך אותה משמרת, זה אוכל נפש. אבל אם אין משמרת, אסור לתלות את המשמרת. למה? כי זה מעשה חול. אז אומר רבא בר אבונה, יש לי בשבילו עצה מה הוא יכול לעשות. מערים אדם על המשמרת ביום טוב לתלות ברימונים, הוא יכול לעשות הערמה. שהוא ישים את המשמרת על החבית ביום טוב כדי שהוא יכניס לבפנים רימונים, שזה לא כדרך החול. לא, בדרך כלל לא שמים רימונים בתוך משמרת בימות החול, ולכן זה מותר. אחרי שהוא כבר תלה את המשמרת בשביל הרימונים, תולה בשמרים לסנן את היין עם השמרים. אמר רב אשי, יש תנאי. יכול להיות את ההרמה הזאת בתנאי שהוא יעשה את זה בשלמות. לא רק שיגיד אני שם כרגע את המשמרת בשביל הרימונים, אלא שגם ישים את הרימונים על גבי המשמרת. ואחר כך יוריד את הרימונים ויסנן את השמרים. והוא דתלה ברימונים. כי אם לא, אז זה לא מוכח שהוא עושה את זה בשביל הרימונים. יגידו, לא, הוא עושה את זה בשביל השמרים, וזה אסור. שואלת הגמרא, מה ישנה? למה פה אתה אומר שההרמה לא תחשב עד שהוא פשוט בפועל יקיים את מה שהוא אומר שהוא מתכוון לעשות? ראינו שהוא בפועל באמת ישים רימונים על המשמרת. מה זה שונה מעד איתניה, הברייתא כותבת, מטילים שיחר במועד. הם ידעו איך להכין בירה מעצמם. מותר להם לבשל שיחר בכל המועד לצורך המועד. אבל לבשל שיחר בכל המועד בשביל אחרי כל המועד, שלא לצורך המועד אסור. אחד שיחר תמרים ואחד שיחר שעורים, לצורך המועד מותר לבשל אותם. עכשיו, אם בן אדם רוצה כן לבשל לצורך אחרי המועד, אז הוא יכול לעשות הערמה. מה הערמה? הוא יכול לומר, אני עכשיו מבשל שאיחר לכל המועד. בשביל מה אתה צריך? אין לך במחסן? באמת יש לו. אבל אף אחד לא צריך לדעת שיש לו. הוא אומר, אני מבשל את זה לצורך המועד. אף על פי שיש להם שאיחר ישן, מערים ושותה מן החדש. ואז הישן יישאר לו לאחרי כל המועד. וזה מותר? למה אתה לא אומר שהוא צריך איזושהי הוכחה להראות שהוא באמת עושה את החדש ושיוכיח שאין לו ישן? אין פה שום הוכחה שהוא עושה את זה לצורך המועד. עונה הגמרא, הטעם, אדם שעושה שאיחר בכל המועד לא מוכח המילתא. זה שרואה אותו עושה שאיחר במועד, הוא בטוח שאין לו בטח שאיחר, לכן הוא מבשל את זה בכל המועד. אז לכן זה מותר, כי לא כולם יודעים שיש לו שאיחר בבית. אבל האחה, כשהוא שם משמרת על גבי החבית, אם הוא לא ישים על זה לפני כן רימונים, לפני שהוא מסנן שם את היין, אז יחשבו שהוא עשה את זה בשביל היין. מוכח המילתא שהוא שם את זה בשביל השמרים. אז לכן דווקא אם הוא ישים רימונים לפני שהוא ישים שמרים, אז ההרמה הזאת היא תועיל. אבל אם לא, ההרמה הזאת לא תועיל, כי אנשים יחשבו שהוא עושה את המשמרת לצורך השמרים. אז כמו שאמרנו, לפי דעת חכמים, לתלות משמרת ביום טוב אסור, אבל לסנן את השמרים עצמם ביום טוב מותר, כי זה לצורך אוכל נפש כמובן. כיוון שדיברנו לגבי ההרמה, מביאה הגמרא מעשה מעניין. אמרו לרבנן לרב אשי, חזים מר, אי צורה מרבנן, ראית את התלמיד חכם הצעיר הזה? יש שתי לשונות מי הוא היה. לשון ראשונה, ורבונה בן רבי חיון שמי, ואמרי לה, שאומרים שזה היה רבונה בר חלבן שמי. ראית מה הוא עשה? שני דברים. דבר ראשון, דשקל ברד אתומה, הוא לקח שן של שום, ומנח בברזה דדנה, מניח את זה בנקב של היין, שפתחו נקב בשביל שישפך היין מהחבית ויכולו לשתות ממנו, אז עכשיו רוצים לסתום את הנקב, אז אסור לסתום את זה. אסור לסתום את זה הרי בשבת. אז ומה הוא עושה? פשוט מאוד הוא דוחק לבפנים שן של שום. אומר לו, אדוני, אסור לסתום חבית בשבת. אז הוא אומר, לא, אני מחפש מקום איפה לשים את השן של השום. אז הנה מצאתי פה מקום בתוך הנקב של החבית. ואמר לי, הצניעי כמחבינה. הוא אומר, אני מתכוון להצניע את זה שם. זה צריך שזה שם, שם זה מקום טוב בשביל השום. וכולנו מבינים שהוא מתכוון לתקן כלי. זה דבר אחד שהוא עשה. וזה לא רק זה. תראה סיפור נוסף. יום אחד רואים אותו יושן על גבי ספינה בנער בשבת. אזיל ונעים במבארה. ספינה של נוכרי. הנוכרי לא שואל שאלות. משיט את הספינה לצד השני של הנער, והוא מתעורר, אותו תמיד חכם, ועבר להחגיסה. ירד מהספינה, וסעיר פיירי, שם שומר על הפירות שלו שיש לו בשדה, מעבר השני של הנער. אסור לאדם לשוט בשביל זה. אסור לאדם לשוט בשבת בספינה, אם הוא נכנס לשם כמובן בשבת, או לפי הכללים, בכל אופן מה שהוא עשה, להיכנס לספינה בשבת בשביל לשוט את הנער, בוודאי שאסור. ואז אומרים לו, הרב, מה עשית? מה אתה שט בספינה בשבת? אמר, לא, ענה למינם כמחבנה, אני הלכתי לישון. מצאתי מקום טוב בספינה, בערכתי הספינה, הלכתי לישון. מה לך נרדם? מה זאת אומרת אתה יושן על, על, על ערכתי הספינה? אבל הוא, אנחנו יודעים, הוא התכנס את הרמה כדי שיעבירו אותו לצד השני של הנער. היית רבה שמה עשה תמיד חכם הזה? מה דעתך? אמר לו, הרמה כאמרת, אתם מספרים לי פה על מעשה הרמה שהוא עשה. והרמה בדרבנן היא, וזה הרמה עוד במלאכות שהם רק אסורים מדרבנן, תיקון כלי הזה של סתום חבית עם שן של שום, כל האיסור זה מדרבנן, והוא עושה הרמה על דבר שהאיסור שלו מדרבנן, גם לגבי שהוא שט בנער, כל האיסור פה זה רק מדרבנן. וצובה מרבנן לא עטל עם איבד לכתחילה, לא צריך לאסור על תמיד חכם לעשות את זה בדרך של הרמה, כי אנחנו לא צריכים לחשוב שאולי הוא יעשה את זה גם בלי הרמה, לכן תתנו לו. אומרת המשנה, נותנים מים על גבי השמרים. היה חבית שעליה יש משמרת כמובן. והמשמרת זה בשביל לסנן את השמרים. את היין מהשמרים. עכשיו, בן אדם בא, הוא רוצה שיהיה לו משקה ככה עם טעם של יין. אז הוא רוצה לשפוך מים על השמרים, ואז המים יקבלו את הטעם של השמרים, ואז יהיה לו משקה טוב לכבוד שבת. אז אומרת המשנה שזה מותר. נותנים מים על גבי השמרים, שמדובר פה שהשמרים כבר היו מלפני שבת על גבי המשמרת, בשביל שיצולו, שהשמרים יהיו צלולים יותר, ויזוב מהם היין שיש בתוכם, וזה יהיה עם המים. למה זה מותר? כי מה תגיד, זה בורר? אין פה בורר, כי היה פה רק מים. אתה לא בורר... כששפכתי את המים, אין לי פה משהו שאני בורר. המים עצמם היו בסדר, אין לי מה לברור בהם. רק מה? אני שופך את זה על גבי השמרים. בשפיכה לגבי השמרים, לא עשיתי שום איסור. רק מה עכשיו קורה? שהיין נהיה בורר, היין יוצא מתוך השמרים. בסדר, זה אני לא עשיתי כבר. זה כבר נהיה לבד. לכן זה מותר. כי אני בעצם לא בא לסנן את המים, כי המים כבר מסוננים. וזה שמסתנן היין מתוך השמרים, זה אני לא עושה. לכן זה מותר. דבר נוסף, הוא מסננים את היין כשהוא לא ממש אחור שלא ראוי בכלל לשתייה, הוא ראוי לשתייה גם בלי זה. מסננים את היין בשינוי, בסודרים, על גבי בד, ובכפיפה מצרית, בסל שעשוי מענפי דקל, כי היין הוא בסדר, אפשר לשתות אותו כך, אבל יש פה מין קמחים כאלה ורוצים לסנן את זה מהקמחים האלה שיהיה יותר טוב, זה מותר. דבר נוסף שמותר, ונותנים בשבת ביצה, במסננת של חרדל. גרגירים של חרדל, מסננים אותם במסננת מיוחדת, להוציא מהם את המוץ, ואז יש את הגרגירים נקיים. עכשיו, בן אדם סינן את החרדל כמו שצריך, לפני שבת כמובן, זהו, זה לא קשור, לסנן את החרדל ודאי אסור בשבת. הוא כבר סינן את החרדל, עכשיו, בשבת עצמה, הוא שובר ביצה, ושם במסננת של החרדל. בשביל מה? מסביר רשי, כי החלמון הצהוב של הביצה, הוא כמו צבע מאכל טבעי, והוא נותן צבע לחרדל. ואז מה יוצא? החלמון הצהוב יורד למטה, והחלבון השקוף, הלבנוון, נשאר למעלה. וככה בעצם הוא הרוויח שהחרדל שלו מקבל צבע טוב. פירוש נוסף אומר רש"י, שעושים את זה לא המסננת של החרדל, משתמשים בה, השם של המסננת זה מסננת של חרדל, אבל לא מדובר שהוא מסנן את הביצה לתוך חרדל. מסנן את הביצה לתוך תבשיל. משתמש במסננת של חרדל כדי להפריד בין החלבון לחלמון. זה מותר. כי מדובר פה שהכוונה היא לא בשביל לאכול את הביצה, אלא בשביל שהביצה תיתן צבע, כמו שהגמרא מבארת את זה. ולכן אין דין של בורר, כשאתה מברר שתי מיני אוכלים, אם אתה מברר אותם, אם זה שניהם זה בעצם אוכל, ואתה לא מברר את זה בשביל לאכול את זה ולא לאכול את זה, אז אין בזה דין של איסור בורר. כמו שאנחנו נעריך בעזרת, בלי נדר ובעזרת השם בשיעור הבא, ששם הגמרא מבארת יותר את העניין הזה, שנותנים ביצה למסננת של חרדל. אבל זה פחות או יותר הרעיון, שמכיוון שהוא לא מתכוון להפריד מאוכל, בין אוכל לפסולת, או אפילו בין שני סוגים של אוכל כדי לאכול את אחד מהם, לכן זה מותר. דבר נוסף, ועושין הנומלין בשבת, זה תערובת של יין, דבש ופלפלים. מותר לעשות את זה בשבת? רבי יהודה אומר, בשבת מותר לעשות את זה רק בכמות של כוס אחת. ביום טוב מותר קצת יותר, מותר לעשות אפילו בלגין, בקד שזה יותר מכוס. בכל המועד מותר לעשות אותו אפילו בחבית שיותר גדולה מלגין. רבי צדוק אומר, הכל לפי הכמות האורחים שיש לו. שאם יש לו אורחים, אז הוא יכול לעשות יותר, כמות יותר גדולה. אומרת הגמרא, אמר זעירי, נותן אדם יין צלול, שהוא אפשר לשתות אותו ככה, ומים צלולים, שאפשר לשתות אותם ככה, לתוך המשמרת בשבת, שיהיו יותר צלולים וזקים, ואינו חושש, זה לא בוער, בורר. למה? כי גם בלי שהוא ישים את זה במסננת, היה אפשר לשתות את זה, אז אין בזה איסור של בורר. לסנן יין ומים שמחורים במסננת? לא, כי זה ממש בורר וזה אסור. שואלת הגמרא, קושיה מברייתא, מי טיבי, רבן שמעון בן גמליאל אומר, תורד אדם חבית של יין לערבב את יעיניה ושמריה, מערבב את זה, תורד הכוונה מערבב, ונותן אחר כך את היין לתוך המשמרת בשבת ומסנן ממנו את השמרים, ואינו חושש. איך זה מותר? זה בורר. ענה הגמרא, תרגמה זעירי, אתה יודע למה זה מותר בברייתא? בין הגיטות שאנו, בזמן שסוחטים את היין בגיטות, שרגילים לשתות את היין עם השמרים, והוא ראוי לשתייה בלי סינון, השמרים הם עדיין ראויים לשתייה. לכן, מכיוון שזה ראוי לשתייה בלי סינון, מותר לסנן את זה גם. אבל כל השנה כולה, כשהשמרים כבר לא ראויים לשתייה, אסור לסנן את היין בשבת. עוד למדנו במשנה, מסננים את היין בסודרין. שמותר לקחת בגד, לפרוס בגד על החבית, וככה לסנן את היין על גבי הבגד. אמר רב שימי בר חייא, ובלבד שלא יעשה גומה, שלא יניח את הסודר, ואחרי זה יעשה מין כזה בור, קטן כזה, מהבד יעשה צורה של בור. למה? פירוש אחד, כי זה נראה כמו מעשה של חול. ככה עושים בימות החול, אז לכן צריך בשבת לא לעשות דברים שנראים כמו מעשי חול. פירוש נוסף, חוששים שם הוא יבוא לסחוט את הסודר הזה, לכן זה אסור. עוד למדנו במשנה שמותר לסנן את היין גם בכפיפה מצרית, דסל של נצרים כזה. אמר רבי חייא בר אשי, אמר בשם רב, שצריך לדאוג שלא יעשה אוהל עם אותו מסננת, עם אותו כפיפה מצרית. לכן אוהל, הגובה שלה זה טפח. אז בלבד שלא יגביה את הכפיפה המצרית מקרקעיתו של כלי טפח, כדי שזה לא יחשב שהוא עושה אוהל. אמר רב, אי פרונקה. פרונקה זה כיסוי שמכסים איתו, כזה מין בד שמכסים איתו את החבית. הפלגי דקובה שרי, מותר לה לשטוח את זה על חצי מהחבית, כי זה לא נחשב אוהל. הכולי קובה, ולחסות את כל החבית עם זה אסור, כי זה נחשב אוהל. ככה מבאר רש"י, יש ראשונים שאומרים שאין דבר כזה אוהל בכיסוי של כלי. אמר רב פאפה, לא נעדק איניש צינייתה, לא להדק צינייתה, הכוונה קשים וכיסמים, בפומי דקוזני דחביתה, בפתח של הכלי חרס הקטן, שדרכו מערים את היין מהחבית, לתוך כלים, לתוך כוסות. למה? כי הקסמים האלה הופכים להיות כמו מסננת, שדמחזיק כמשמרת, כמו מסננת של היין. מספרת הגמרא, רב פאפה היה מבשל שיחר בבבל. דבי רב פאפה, בביתו של רב פאפה, שפו שיחרה ממנה למנה. אז בשבת היו מערים בנחת שיחר מכלי לכלי. כשלמשל יש קפה שחור, יש את הבוץ למטה, אז אם שופכים לאט לאט ובעדינות את הקפה שחור לכוס אחר, אז הבוץ נשאר למטה והוא לא מתערבב לכוס האחר. אז הם גם כן, את השמרים הם היו עושים עם אותה טכניקה. את השמרים הם היו, הרי השמרים היו יורדים ללמטה, אז הם היו שופכים לאט לאט ובעדינות את השחר לכלי אחר, והשמרים היו נשארים בכלי הראשון. אמר לי רב אחא מדיפתי לרבינה, איך אפשר לעשות את זה? היה כאן ניצוצות, שטיפות קטנות שבסוף, הוא מסיים, הוא כמעט, הוא טוב, בתחילה כששופך באמת את השיחר, זה בסדר, נשפך השיחר, אבל בסוף, כשמגיעים ממש למקום של השמרים, אז הרי יש ניצוצות שיוצאים מתוך השמרים, זה ממש בורר. אז איך זה מותר? ענה לו, רבינה, ניצוצות לבי רב פאפה, לא חשיבי. בביתו של רב פאפה שהיה הרבה שיחר, כי הם היו מבשלים שיחר, אז הניצוצות האלה לא היו חשובים. אז אם כן, כשהם מגיעים לאותם טיפות, היו זורקים את הטיפות יחד עם הפסולת, אז הם לא היו מגיעים לברור את הטיפות מתוך השמרים. ועד כאן דף קוף למתת.